מוריי ורבותיי, ברשות הנשיאות, דבר ראשון, פותחים בכבוד אכסניה, זה לא מלון אייט, אלא כבוד הרב רצון ערוסי, שליטה, שמארגן את הכנסים האלה כבר עשרות בשנים, אפשר לומר, ופועל למען המשפט העברי, מהחלוצים שפעלו למען המשפט העברי כאן במדינת ישראל, בנוסף על כל שאר הדברים החשובים שהוא עושה, באמת אני רוצה להגיד לו יישר כוח גדול, ואנחנו מאוד מאוד שמחים תמיד להשתתף בכנס הזה, ואני עוד יותר שמח לספר לכולם על פורום בתי הדין לענייני ממונות, שהרב ערוסי והמוסד שלו החשוב, הם שותפים חשובים מאוד בפורום הזה. אני מקווה מאוד שבעזרת השם, גם בפעילות המשותפת הזאת, נוכל להביא יותר ממשפט התורה ליהודים כאן בארץ ישראל, להפוך את מדינת ישראל למדינה עוד יותר יהודית, לא רק למדינה של יהודים, ובעזרת השם מכאן תצא תורה גם לכלל הקהילות ברחבי העולם, שאני רואה פה כמה נציגים חשובים, ביניהם ידידי הרב שמואל דיסני, הרב הראשי של רומא, שיש לנו את הזכות גם לעבוד איתם כבר הרבה שנים בחיזוק הקולג'יו רביניקו, בית המדרש לרבנים של יהדות איטליה. מוריי ורבותיי, הנושא שעליו נתבקשתי לדבר הוא נושא כפל תשלומים מן המזיק ומחברת הביטוח. הנושא הזה, לכאורה, אין הרבה מה לחדש בו, לכאורה. שהרי הדברים כבר נכתבו במפורש בשוטים של ראשוני האחרונים, ואחרי זה אחרוני האחרונים, אני אביא כמה דוגמאות קצרות, ולכאורה מה יש להוסיף על העניין הזה? אף על פי כן, אני חושב שיש כאן משהו עקרוני, וברשותכם, מוריי ורבותיי, אני אשתדל לבאר אותו בזמן הקצר שעומד לרשותנו. המהרש"ם כבר נשאל, זה נמצא בחלק ד' סימן ז', בעניין מי ששרף בית חברו, ולחברו היה אסקריטט, כלומר, מה שנקרא היום ביטוח, סקיוריטי, ובכל לשון שמשתמשים בה, הבית היה מבוטח בחברת ביטוח, ואנשי הביטוח שילמו לו בעד ביתו שנשרף. ואז, אחרי שהוא קיבל את התשלומים מחברת הביטוח, הוא הלך ופנה אל השורף ואמר לו, תשמע, אתה חייב לשלם לי עבור זה ששרפת לי את הבית, זה שאני קיבלתי את הכסף מחברת הביטוח, זה לא פותר אותך מלשלם, מה שאני קיבלתי זה לא במקום מה שאתה צריך לשלם. ויש כאן בעצם שתי טענות. טענה אחת, אני שילמתי לחברת הביטוח כל השנים, ולכן אני בעצם מקבל את כספי חזרה. דבר שני, עליך מוטלת החובה לפצות אותי על הנזק שעשית, ולכן זה שאני קיבלתי כסף בחברת הביטוח, אתה לא קיבלת מהם. במילים אחרות, אתה לא יכול לטעון שאתה קיבלת את הכסף מהם, אני הרי קיבלתי את הכסף, עליך מוטלת החובה לפצות אותי, ולכן תשלם לי עבור הנזק שעשית. אנחנו נדבר על זה בהמשך. השאלה, איך הוא גרם את השריפה, האם באמת יש הבדל בין חוקי המדינה ששם זה קרה, לבין ההלכה, בחיוב של השורף. לא ניכנס כרגע לעניין הזה, מכיוון שכשנגיע לעניין הזה הלכה למעשה, מה שמעניין אותנו כרגע זה מה קורה כיום בחברות הביטוח, וגם הדברים האלה השתנו רבות במשך השנים, וצריך לקחת את זה בחשבון. בכל מקרה, מהרש"ם קיבל את הטענה של התובע וחייב את השורף לשלם פעם ראשונה לתובע שעכשיו מקבל פעם שנייה פיצוי על נזק אחד שאירע לו. המהרש"ם לא מתלבט בכלל בעניין הזה, הדבר פשוט לו, אני מצטט את דבריו, לכן לעניות דעתי גם מסברה פשוט שהשורף חייב לשלם לבעל הבית. אם עבור עצמו ואם עבור חברת הביטוח, ואם הוא ייקחהו לעצמו ולא ייתן לבעלי הביטוח, מה לו ולהשורף בזה? פה אמר שם, נכנס לשאלה אחרת, שאלה מוסרית, לכאורה, תכף נראה אם זאת השאלה הזאת היא גם הלכה למעשה, מה יהיה עכשיו כשהבן אדם שיש לו עכשיו שני בתים, הוא עשה עסק לא רע לפי הפסק של אמר שם, היה לו בית אחד, אחר כך לא היה לו אף בית, ועכשיו יש לו שני בתים. האם הוא באמת צריך להחזיר לחברת הביטוח את הכסף שהוא קיבל מהשורף או לא? אמר שם, לא נכנס כרגע לשאלה הזאת, והשאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת בפני עצמה. למה חברת הביטוח לא תובעת אותו? זה כבר גם שאלה אחרת. בכל מקרה, הדבר הזה שכל כך פשוט למרשם, הוא היה פשוט לאחד מגדולי האחרונים, והוא בעל הציץ אליעזר. בעל הציץ אליעזר נשאל גם הוא את השאלה הזאת, ואני אזכיר פה את דבריו. הציץ אליעזר, מובא רק רגע, כן. כן, הציץ אליעזר נשאל על ידי הרב דוקטור אברהם סופר, זה נמצא בחלק כ"א, סימן נ"ח, ושם הייתה שאלה אחרת. הייתה שם שאלה של חיובי חובל. ואדם מסוים שנחבל על ידי חברו, קופת חולים היא זו שמממנת את הטיפול בו, האם הוא רשאי אחר כך לתבוע את החובל שישלם לו עבור החבלה שעשה לו, בטענה שתשלומי שהריפוי שהוא קיבל מקופת החולים איננה פותר את התשלום הזה, איננו פותר את החובל מלמלא את חובתו כלפי הנחבל ולשלם עבור חבלתו. הציץ אליעזר כמובן מביא את הדברים של המרשם והולך בעקבותיו. בעניין הזה נכתב גם מאמר חשוב על ידי הדיין הרב מאיר פרימן, שפורסם בתחומין, ושם נכנס הרב החשוב, הרב מאיר פרימן, לשאלה, שאלה למדנית שבאמת יש מקום לברר אותה בבית המדרש. מה פשר תשלומיו של חובל? יכול להיות שיש הבדל גדול מאוד בין חובל לבין מזיק, בין מזיק רכוש, שורף ביתו של חברו חס וחלילה, לבין אדם שחבל בחברו. יכול להיות שבחבלה החובה היא לרפא, ואילו בתשלומי נזק, בנזק לא גופני אלא בנזק חומרי, החובה היא חובת תשלומים, ואז באמת תהיה נפקמינה מאוד גדולה בין שתי הסוגיות האלה. הרב פרימן מגיע למסקנה שהחיוב בריפוי הוא לא לשלם אלא לעשות מעשה ריפוי. נפקמינה תהיה למשל במקרה שהנחבל מת לפני שהספיקו לרפות אותו. האם ליורשים תהיה את הזכות לטבוע מהחובל או לא? אם החובה היא לרפא, ברור שכרגע אין צורך לרפא אותו. האיש הזה עכשיו נמצא במקום הכי טוב, הוא נמצא בעולם הבא, וכמובן שכל מה שקורה עם הגוף שלו אין לו שום קשר לתשלומי ריפוי. אבל אם החיוב של התשלומים הוא חיוב של תשלומים ולא חיוב לרפות, אז ברגע שהייתה חבלה נוצר כאן חיוב תשלומים, ולכן זה שאחר כך הנחבל מת, זה לא פותר את החובל מלשלם ליורשיו. אומר הרב פרימן שהחיוב הוא לא חיוב תשלומים אלא חיוב לרפות, ולכן כאשר קופת חולים מספקת את השירות הזה והיא מרפא את החולה, הרי שהחובל נפטר מלשלם לנחבל, ולכן הוא היה פוסק שבמקרה כזה אי אפשר לחייב את החובל לשלם שוב לנחבל על מה שהוא עשה. אני מדבר עכשיו לא על הצער, אני מדבר עכשיו על חובת הריפוי. חובת הריפוי, כמובן, היה עכשיו באמת מקרה שהגיע לבית הדין שלנו, שבו הסיפור, אני לא אתן שום פרטים שמהם יהיה ניתן לזהות את מה שקרה, מה שקרה זה שאיש חינוך נתן סתירה לילד, והוא חשב שהוא עושה את זה במסגרת עבודתו החינוכית. השאלה היא שאלה עקרונית, האם יש דבר כזה במסגרת חינוכית או לא. אני בטוח שלתלמידי החכמים יש הרבה מה להגיד בעניין הזה. לשיטתו, הוא עשה את זה במסגרת עבודתו החינוכית, דרך אגב בית הדין לא קיבל את זה, ולמשפחה היו הוצאות מעבר לטיפולים שאותם הוא קיבל באמת מביטוח לאומי. בסופו של דבר, השבוע, ממש שלשום בערב, אנחנו, הישיבה האחרונה הייתה ביום ראשון, אנחנו הצענו לשני הצדדים להתפשר, בגלל, בעיקר בגלל הנזקים שנגרמו לחברה מסביב כתוצאה מהמעשה הזה. נוצרה פה מלחמת עולם במרכאות בין שתי המשפחות, ואתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה גורם כשזה הופך להיות מלחמה בין שתי משפחות גדולות. הנזקים החינוכיים והמעשיים לשתי המשפחות היו גדולים, ההכרח לכבות את השריפה היה גדול מאוד, וביום ראשון הצענו להם פשרה, אחד הצדדים קיבל אותה מיד, שלשום בערב הצד השני הודיע שגם הוא מקבל את הפשרה. כמובן שהפשרה הזאת כוללת בקשת סליחה ומחילה על ידי שני הצדדים, גם הילד הנפגע היה צריך לבקש סליחה, ואני מקווה שהסיפור הזה ייגמר בסוף באמת והשלום אהבו. יש כאן גם פסק של אמת, אני מקווה מאוד, וגם פסק של שלום, ובעזרת השם כשנפרסם את הפסק הזה יש תשובה גם לגבי כל הפרטים האלה. הזמן רץ, אף אחד לא מצליח לעצור פה את השעון בכינוס הזה, וכשהזמן עובר מהר זה סימן טוב. אז בואו נתקדם הלאה, כן? בואו. בסדר, אף על פי כן הוא שילם והוא ימשיך לשלם, ותכף נדון גם בעניין הזה. הוא פטר את החובל מלשלם את הריפוי, בטענה שלרוב הראשונים החובה היא לרפא והחובה היא לא חובת תשלומים. בעניין הזה באו ואמרו דיין בבית הדין לענייני ממונות בהר נוף, פרסם את הדברים גם בתחומין, גם אחד האורחים של תחומין, והרב ורפתיק, שאליו אני מתכוון, הוא בא וטען שביטוח היום זה תקנת בני המדינה. ולכן הוא טוען שלא שייך לחייב בכלל את החובל בתשלומים, גם אם נלך לפי הצד השני, ולמה? מכיוון שהריפוי שקיבל הנחבל מקופת החולים זה גם במימון של החובל. כלומר, מה שקורה כאן, לפי דעתו, זה תקנה שנעשתה לטובת בני המדינה, שכולם משלמים לקופת חולים, יש כאן קופה משותפת של כולם, ומהקופה המשותפת של כולם משלמים את התשלומים של הריפוי לכל מי שצריך. ובעצם, גם החובל כבר שילם את מה שהוא היה אמור לשלם על ידי זה שהוא שילם ביטוח לאומי. סליחה, על ידי זה שהוא שילם לקופת חולים כחלק מתשלומיו לביטוח לאומי. אנחנו יודעים שהיום על פי חוק כולם חייבים לשלם. הסברה הזאת היא סברה מאוד מעניינת, אבל יכול להיות שאנחנו לא זקוקים לה, כפי שאני אסביר בדקות הקרובות. ננסה להסביר. עכשיו השאלה היא, האם באמת יש הבדל בין ביטוח רפואי כזה, שהוא ביטוח שנעשה על פי חוק, והיום כל אחד במדינת ישראל חייב לשלם ביטוח רפואי, אלא אם כן הוא פטור בגלל שאין לו מאיפה לשלם, לבין ביטוח למשל לגבי נזקי רכוש בתאונות דרכים. מה יהיה באמת במקרה הזה של, וזה המקרה היותר שכיח, אני חושב שהנזק השכיח ביותר היום בדיני נזיקין זה נזקים שהם כתוצאה מתאונות דרכים. כן. אוקיי, אתה שואל פה שאלה טובה מאוד. אתה מחזיר אותנו לנושא הקודם. מה לגבי הוצאות שהוא הוציא על רופא פרטי? האם באמת על זה הוא יוכל לחייב את החובל, מה שהוא לא קיבל מקופת חולים? שאלה טובה, אין לנו עכשיו זמן לבדוק את העניין הזה, כלומר, יותר נכון, לענות על העניין הזה. השאלה הזאת שאתה מעורר היא באמת שאלה חשובה מאוד שצריך לדון בה. אני מקווה שבמסגרת פסק הדין שדיברתי עליו קודם, אנחנו נפרסם דברים גם בעניין הזה של מה קורה, מתי זכותו של הנחבל לקחת רופא יותר טוב. וברור, מה שמופיע בהלכה, אני רק אסיר את זה בקיצור, שרופא בחינם הוא לא יכול לספק לו. זה גמרא מפורשת, וזה בדיוק הצד השני של העניין. מה קורה כשהחובל מציע לנחבל, תשמע, יש לי בן דוד רופא, הוא יטפל בך בחינם, אל תתבע אותי, אני דואג, הבן דוד שלי ידאג לכל, ועל זה הגמרא אומרת ש... גם כאן אסיה במגן מגן שוויה, ואי אפשר. השאלה מה קורה לצד השני, על זה צריך לדון באריכות. טוב, בואו נתקדם קצת הלאה, ונשאל את עצמנו, מה באמת המשמעות של תשלומי ביטוח? ויכול להיות בהחלט, שאם אנחנו נבין טוב מה המשמעות כיום של יחסים בין מבוטח למבטח, אז בעצם אנחנו נראה שכל השאלות האלה אין להם כל כך מקום במציאות של היום. איך להסתכל על ביטוח? אפשר להסתכל על זה כדרך של אימור. נכון, אסור להאמר על פי ההלכה, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא מומלץ, עלול לגרום אפילו לפסילה לעדות. אנחנו יודעים שהכינויים שמופיעים במשנה ובגמרא למאמרים הם כינויים חמורים מאוד. אבל בעצם, לכאורה, כל קניית ביטוח היא אימור. אתה משלם סכום קטן. יכול להיות שתשלם את הסכום הקטן הזה במשך תקופה קצרה, ומי ששילם את הסכום הקטן הזה תקופה קצרה, יכול להיות, האימור הזה הוא אימור מעניין, כי יכול להיות שהוא לא יקבל את הכסף, אלא היורשים שלו יקבלו את הכסף, אחרי זמן קצר. אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, ויכול להיות בהחלט, שכשחברות הביטוח, הן עושות את החישוב איזה פרמיה לגבות, המתמטיקה שחברות הביטוח, החשבונות האקטואריים, הוא בסדר, אתה אמרתי שהזמן עובר מהר, החשבונות האקטואריים הם באמת חשבונות של הימורים. אבל, יש כאן עוד שאלה, ואני כבר מסיים. האם באמת מי שעושה ביטוח, הוא לא, יש לו בעיה של ביטחון ואמונה? בכל ביטוח. האם יש כאן סתירה או לא? אבל, מכיוון שהזמן קצר, אני לא אכנס לנקודות האלה, בסדר, אנחנו לא אכנס לשאלות האלה, אני רק רוצה להסביר עכשיו במילים קצרות מה באמת המצב כיום מול חברת ביטוח. היום, כשחברת ביטוח משלמת למבוטח, זה לא שהיא משלמת לו רק את מה שהיא התחייבה על פי הפוליסה שנחתמה ביניהם, אלא שהיא נכנסת במקומו. ברגע שהוא תובע את חברת הביטוח, הוא כאילו הופך להיות לא בעל דבר. כל המיקום שלו בתביעה הזאת נעלם, וחברת הביטוח נכנסת במקומו, ועכשיו הוא לא יכול לתבוע את אף אחד בעולם על העניין הזה. זה כלל מספר אחת היום בביטוח, לא רק בישראל, אלא בכל העולם כולו. דבר שני, גם על פי החוק בישראל, וגם על פי החוק בעולם, החוק הבינלאומי, חברת הביטוח צריכה להביא את המבוטח למצב שלו רגע לפני מה שקרה. ולכן, הוא חותם שהוא לא יקבל יותר מזה. לפעמים הוא יקבל פחות, אבל יותר הוא אף פעם לא יקבל. כלומר, זה חלק בלתי נפרד מהעסקה של הביטוח. ולכן כל האפשרות לתבוע מישהו אחר היא לא קיימת. כל הדיונים האלה בהלכה הם לא קיימים לפי המציאות היום. וברגע שאתה נכנס לתוך העסק של הביטוח, אתה מקבל על עצמך את הכללים של הביטוח. ולכן זה לא יעזור גם בדין תורה לכאורה ללכת ולתבוע, ואני אסיים את דבריי רק בסיפור אחד קצר. יהודי אחד מכר את האוטו שלו ביום חמישי. ביום חמישי אחר הצהריים כל חברות הביטוח נסגרות. הפוליסה של המוכר עדיין הייתה בתוקף, כי הוא לא היה יכול להודיע לסוכן שלו שהוא מכר את האוטו. לעומת זה, הקונה היה לו סוכן עוד יותר טוב, הוא התקשר אליו הביתה, ועשה ביטוח על הרכב מצידו של הקונה. ביום חמישי בלילה נגנב האוטו. בא המוכר לחברת הביטוח ואומר, לי יש אוטו מבוטח, תשלמו לי. בא קונה לחברת הביטוח שלו ואומר, לי יש אוטו מבוטח, תשלמו לי. האם באמת המכונית הזאת הפכה בין לילה לא לאפס מכוניות אלא לשתי מכוניות? על פי הכלל שאמרתי, אי אפשר להגיש את שתי התביעות בבת אחת, גם לא לשתי חברות ביטוח שונות. ממילא, כל השאלות ההלכתיות שנידונו על ידי גדולי האחרונים, הלכה למעשה, אין להם שום נפקמינה. תודה רבה. יש לו פוליסה ביד. לפי המערשם, לכאורה, הוא רשאי לקבל את האוטו שלו, גם עוד שהוא כבר מכר אותו. טוב, עד כאן.